שבוע שעבר למדנו קטע, אין דפים, נכון? מה?
אה,
יש, יש דפים, אוקיי.
זה של
העמוד
השני, לא
התפסת של העמוד השני. בסדר, לא משהו. אז הקטע האחרון של תפר של עמד א' למדנו, והייתה שם שאלה, ידוע על פי קבלה, ששת ימי השבוע הם כנגד ששת עמידות. יום ראשון כנגד חסד, שורש את זה בזוהר, ויוצא לפי זה שהשבת זה המלכות, והמלכות היא הספירה האחרונה. זה קצת קשה, כאילו, מה שייך להגיד ששבת זה... רן, שמה לך שם הרימה של דפים, תתחיל להגיד הלאה. לא, לכאן, 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 לכאן היא תעביר כאן. יוצא שהשבת זה היום הכי נמוך בשבוע, וזה זה לא, זה מוזר, זה לא מתקבל. אז בגדול, מה שכתוב כאן, איך שהסביר, איך שהסברנו את זה בפשט, שבאמת כל ימי השבוע הם כנגד יום ראשון כנגד חסד, יום שני כנגד גבורה, אבל זה ההשתלשלות של החסד עד עולם העשייה. ההשתלשלות של הגבורה עד עולם העשייה. אז יש לנו את ששת המידות שירדו והתלבשו, הצטמצמו והתלבשו עד עולם העשייה, זה ששת ימי השבוע. בשבת זה באמת המלכות, אבל זה המלכות של העולם העליון. זה המלכות של עולם האצילות. אז יוצא שהשבת היא יותר גבוה מששת ימי המעשה. זה ככה זה בפשט. אם נקרא את זה במילים עוד פעם, אז הוא אומר שבזוהר כתוב שבשבת לא היה מן, אז הוא שואל, אם בשבת לא היה מן, אז רואים את הקדושה של השבת, אבל איפה רואים את הברכה של השבת? אז הוא אומר שמהיום השביעי מתברכים כל הימים, והוא לא מסביר, זה מה שכתוב בזוהר. אז הוא אומר, שפת אמת, היות שביום השביעי האור של המלכות מגיע ממקום יותר גבוה מעולם האצילות, אז הוא לא יכול להתגשם ולהופיע בתור שפע גשמי, בתור מן. אז לכן בשבת לא ירד מן, אבל מכוח השפע שירד בשבת, מזה קיבלו כל ימי השבוע וגם היום השישי שאז ירד מן פעמיים. זה מה שכתוב. והוא מוסיף שהפרנסה נמשך ממקום גבוה. הוא אומר, הפרנסה נמשך ממקום מאוד גבוה, זה לא ברור למה הוא כותב את זה. הנה הסברנו את השאלה ואת התשובה בלי השורה הזאת. אבל מה שכתוב כאן, כתוב, הפרנסה נמשך ממקום גבוה, ואז, ורק מה, בימי החול זה ירד עד העולם הזה, נתלבשו בימי המעשה, השבת נשאר במקום גבוה, לכן בשבת לא ירד מן, כי הוא גבוה מבחינת המאכל. ודווקא על ידי זה שהשבת נשארה למעלה, על ידי זה כל ימות החול יכולים לקבל, ואם השבת גם הייתה יורדת, אז עוד פעם לא היה מאיפה לקבל. זה שהשבת נשארה למעלה, זה כמו שאומרים בחברה אנושית, אחד שומר על מחשבה צלולה, אז אפילו אם אחרים מתבלבלים, אז יש מישהו שמחזיר אותם למסלול. יש השבת עם אין עולם הבא. דיברנו פעמים קודמות ששבת זה יחסית לימות החול, שבת יותר דומה לידיעה ויום החול יותר דומה לבחירה. שבת זה מעין עולם הבא, ושבת זה שמה דיקות שבריחו. זה פחות או יותר מה שקראנו שבוע שעבר. ולכן הוא מוסיף עוד שורה. הדברים מובנים מה שנקראו ימי מלאכה, ימי החול נקראים ימי מלאכה, שבחול זה יורד על ידי מלאכים כנודע. והמלאכים הם כבר נבראים, השפע יורד על ידי נברא, יש הבדל גדול בין שפע שמגיע מספירה או שפע שמגיע ממלאך. ספירה זה מידה של הקדוש ברוך הוא. מלאך זה יצור רוחני נברא. הוא לא מידתו של הקדוש ברוך הוא יצור נברא. ובימי החול מקבלים את השפע על ידי מלאכים, ובשבת מקבלים את השפע לא על ידי מלאכים. והשפע שיורד על ידי מלאכים הוא מתגשם והופך להיות גשמי, ובשבת הוא נשאר רוחני, אז לכן בשבת לא היה מן, אבל בשבת הייתה הברכה לכל ימי החול, זה מה שלמדנו. עדיין מה שלא נשאר, לא נשאר ברור מה זה השורה הזאת שהוא אומר שהפרנסה מגיעה ממקום גבוה, בשביל מה הוא צריך להגיד את זה. הזכרנו קצת שהשורש של הפרנסה, כתוב מצפון זהב יאתה, השורש של הפרנסה זה ממידת הדין, זהב הכסף זה דין וחסד, והגבורה זה מידה מאוד גבוהה. אמרתי רק מילה אחת, יותר קל להתאפק מה שלדבר. העניין של להתאפק ולצמצם ולא לתת, זה הרבה יותר קשה מה שכן לתת. בפרט, לתת, זאת אומרת לדבר ולשתוק, לגמרי לשתוק זה לא כל כך בעיה. אבל לדבר ותוך כדי כך לשתוק, זאת אומרת שמגיע המילה שלא אמורים לומר אותה, באותו רגע לשתוק, זה כוח עצום. אם בן אדם כבר מדבר ואף על פי כן הוא לא נופל לפינות שלא צריך ליפול, זה הכל משל על העוצמה של מידת הדין. מידת הדין זה לא אומר לו לתת שפע. רק לתת את השפע דווקא לכלים מדויקים ולמקומות שצריך לקבל אותם, שיש מהם תועלת. אז ולתת את זה בצורה שזה לא יהיה נעמה דקיסופה, שזה לא יהיה לחם של בושה, שבן אדם יקבל את זה על ידי העבודה שלו דווקא. אז כל זה, הפרנסה מגיעה ממידת הדין, זאת אומרת, זה דבר גבוה. וברמז אפשר לומר שהשם היחיד של כל המידות שמכנים בו את הקדוש ברוך הוא, זה השם גבורה. מפי משה, מפי הגבורה. שום מידה אחרת, לא אומרים מפי משה, מפי החסד, ולא מפי משה, מפי התפארת. כן, אפשר להגיד צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו, אבל לא חסד. וגבורה, אנחנו קוראים להשם יתברך בשם גבורה. אז זה מראה שמידת הדין יש לה שורש יותר גבוה מכולם. זה פחות או יותר מה שדיברנו. אבל מתחבא כאן עוד משהו. מה שמתחבא פה, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, בחלק ב', שמדבר על כמה פסוקים, כתוב בתהילים, כתוב שם, כתוב בוא תרמוס כל חייתו ארץ, איך כתוב, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצו, נצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי הערב, ולא מוזכר שהוא מתפרנס מזה, זה כתוב שהוא יצא לעבודתו. אחר כך כתוב, זה הים גדול רוחב ידיים, שם רמס אין מספר, היד קטנות עם גדולות, שם מוניות יעלכו לוויתן, זה יצרת לשחק בו. אחרי זה כתוב, איך כתוב שם, תיתן להם מלכותון, תפתח ידך הסבון טוב, ושם מדובר על פרנסה. תיתן להם מלכותון, תפתח ידך הסבון טוב, זה פסוק מקביל, לפותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, פחות או יותר. בהתחלה מדובר על הבן אדם שיוצא לעבודתו, אחר כך מתחילים לספר סיפור, על זה הים גדול רוחב ידיים. לפני זה, ומיד אחרי זה אומר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית? יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי הערב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית? זה יום גדול רוחב ידיים, חייב קטנות עם גדולות, לוויתן זה יתרת לשחק בו, שם עוניות יעלך ולוויתן זה יתרת לשחק בו, בסוף הוא מתחיל לדבר על הפרנסה. ואת הפרנסה נמשכת מהים הגדול רוחב ידיים. מה זה הים הגדול הזה רוחב ידיים? אז הוא אומר בליקוטי מוהר"ן שהים הגדול רוחב ידיים זה ים החוכמה. יש חוכמה שלא נקראת ים החוכמה. ים החוכמה זה חוכמה אינסופית. זה מה שנקרא בקבלה חוכמה סתימה. יש חוכמה בכל עולם, יש חוכמה דעשייה וחוכמה דיצירה וחוכמה דבריאה וחוכמה דאצילות, ויש חוכמה שבכתר. זה נקרא חוכמה סתימה, חוכמה סתומה. חוכמה שלמעלה שהיא אינסופית. ובחוכמה הזאת יש ידיים. יש ידיים שביד החוכמה. שני זוג ידיים זה תמיד ימין ושמאל. לפעמים ימין נותנת ושמאל לוקחת, לפעמים להפך. יש בזה כמה אופנים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כל פנים, יש יד אחת שמושטת כלפי מטה, יש יד אחת שמושטת כלפי מעלה. מה העניין בזה? על החוכמה הזאת, שהיא חוכמה סתימה, עליה נאמר שהכתר, ככה כתוב בקבלת הרמק, אצל רב משה קורדוברו, כתוב שהכתר הוא ממוצע בין האינסוף לנאצלים. הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד קשה. מי שמבין מה זה ממוצע, יודע שאין ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לשום דבר. כי הקדוש ברוך הוא אין ארוך לך ואין זולתך. וממוצע זה משהו שהוא קצת קרוב לזה וקצת קרוב לזה. אז אילו ידעתי וייטיב, או שאתה הקדוש ברוך הוא, או שאתה רחוק ממנו עד אין קץ. הוא מצידו קרוב לכולם, אבל הוא לא צריך ממוצע. וזה ברור השאלה. ההבחנה הזאת של ממוצע כדרגה, זה דבר לא, 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 לא קביל ולא סביר ולא נהיר. אבל מסבירים את זה, בכל אופן יש שם מפרשים שמסבירים שהכוונה ממוצע מבחינה פונקציונלית, לא מבחינת הערך. זאת אומרת, החוכמה הסתומה הזאת, היא פועלת שתי פעולות. עם יד אחת שלה עם הכיוון כלפי מטה, עם יד שני שלה עם הכיוון כלפי מעלה. מה הפירוש? הנותנים על זה משל, כמו בן אדם שיש לו כוח גם לדבר עם ילד קטן ולהסביר לו, נגיד, רוצים להסביר לילד מושגים מופשטים, כמו צדק, יושר, אהבה, כל מיני דברים. מי שיש לו את הכישרון יכול להלביש את זה בסיפור, להסביר את זה לילד, ושהילד יקלוט את זה. כמו שכתוב על שלמה המלך, וידבר 3,000 משל, כתוב שזה 3,000 מדרגות. הוא הצליח להוריד את החוכמה ל-3,000 מדרגות יותר נמוך ממנו, ושעדיין הפרינציפ של חוכמת שלמה יישמר. לא שזה יהפוך להיות דבר אחר לגמרי. אם זה יהפוך להיות דבר אחר, אז לא צריך להיות חכם כמו שלמה בשביל זה. אבל לשמור על לשמור על אותו ערך, רק ב-3,000 מדרגות יותר נמוך. יש בן אדם שיש לו כישרון הפוך, הוא יודע בכל דבר להתעמק, הוא רואה סיפור, הוא רואה עץ, הוא רואה משהו, הוא רואה שם, הוא תמיד ממריא. כל דבר גורם לו להסתכל יותר עמוק. אז ראינו שני אנשים, אחד כל דבר גורם לו להסתכל יותר נמוך, איך מורידים את זה, ואחד שואל איך הופכים את זה לגרם מדרגות, איך עולים דרך זה. ובדרך כלל, הכוח הזה נמצא אצל אותו אדם. שני הכוחות נמצאים אצל אותו אדם. כך אמר רב חיים מבריסק, הוא אמר שהחיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה. אם אתה יודע להפשיט, אתה יודע להוריד. כמה שאתה יודע לעלות, ככה אתה יודע לרדת. זאת אומרת, אם אתה מקבל את זה בוכתה כמו שזה, אז אתה לא יכול לזוז. אתה לא יכול לעלות, אתה גם לא יכול לרדת. אבל ככל שאתה יכול לעלות יותר, ככה אתה יכול לרדת יותר. ואם אתה רואה שיש לך כישרון לרדת יותר, אז אחר כך ישאלו אותך גם למה לא עלית. כן? אז זה פחות או יותר העניין. והשורש של הנקודה הזאת, זה בנפש, בנפש יש גם כתר. בנפש יש את כל הכוחות, את כל הספירות, את כל העולם, את כל העולמות. בנפש יש כתר, ובכתר הזה יש חוכמה, יש חוכמה סתימה. אז צד אחד של החוכמה סתימה זה הצד של ההפשטה, והצד השני זה הצד של ההלבשה. עכשיו, מהמקום הזה, זה הים גדול ורחב ידיים, שזה יש שם שני ידיים. מהמקום הזה מגיע הפרנסה. בשביל זה הפרנסה מסודרת אחרי הפסוקים האלה של הים. אדם יוצא לפועלו ולעבודתו, ואחר כך הוא פוגש את הים גדול ורחב ידיים, ואז הוא מקבל את הפרנסה. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שבפרנסה יש בדיוק את שני הידיים האלה. מצד אחד בן אדם מקבל משהו ממשי שיכול לאכול אותו, זה הכוח הירידה. מצד שני, איך כתוב שם, דירה נאה ואישה נאה וכלים נאים, מה כתוב? מרחיבים דעתו של אדם. זאת אומרת, אם לבן אדם אין את מה שהוא צריך, אם הוא נמצא בסביבה לא טובה, שם לא מדובר על אוכל. אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אין לו את הצרכים הבסיסיים, הצרכים הבסיסיים של בן אדם, זה גם כולל חברה, זה גם כולל שיהיה לו עם מי לדבר מילה, זה כולל הרבה דברים. כשחסר לו את זה, זה גם נקרא שחסר פרנסה. פרנסה זה לאו דווקא כסף ואוכל וכיסא ושולחן. על כל פנים, אם לבן אדם חסר את הפרנסה, אם חסר לו אוכל, אז כל שכן וקל וחומר שאין לו הרחבת הדעת. אם חסר לו, אז הוא חסר. וכשהוא מקבל את כל הדברים האלו, הוא מקבל את האפשרות להתרומם. בן אדם שיש לו תנאים טובים, תמיד כשהיה שלום ושלווה לעם ישראל, כשהיה תור זהב, איך שקוראים לזה, אז חוברו ספרים ושירים. וכשהיה רדיפות, אז נשרפו ספרים. כן? זה המציאות. ככה זה אצל כל בן אדם פרטי. כשיש לו את מה שהוא צריך, הקדוש ברוך הוא אוהב שליהודי יש את הכל. אוהב שכל אחד הוא עשיר וכל אחד הוא בריא. איך כתוב שם? הראות את מעשיי, כיפחתי את פרנסתי, כמו שאומרים, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה, הבן אדם יכול לקיים את התפקיד שלו אם יש לו את כל מה שהוא צריך. עכשיו, בזה מתחבא הרחבת הדעת בתוך הפרנסה, זה לא סתם הרחבת הדעת. זה הרחבת הדעת איך להסתכל על הפרנסה. אם בן אדם אומר כוחי ועוצם ידי, אז הוא נמצא, הוא מקבל רק מהיד שיורדת כלפי מטה. יכול להיות שיהיה לו הרבה, אבל הוא לא יהיה שמח עם כל מה שיש לו. כי בפנים הנשמה מרגישה מנותקת מהשורש. לעומת זאת, אם הוא מזדכך, על כל פנים, על רמת ההצרה, ההצרת העקרונות, רמת האמונה הפשוטה, הוא יודע, אני לא מרגיש, אני לא מבין, אבל אני מאמין באמונה שלמה, שזה לא כוחי ועוצם ידי, שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אז יש לו איזושהי נגיעה גם ביד העליונה. היד העליונה יכולה להרים אותו. אז אותה פרוסת לחם ואותו שקל יכול להוריד אותנו ויכול לרומם אותנו. מאיפה אנחנו מקבלים את הכוח להחזיק את עצמנו ביד הזאת שמרימה אותנו? זה הנקודה של השבת. על זה נתנו לנו את השבת. בשבת הרי אין כוחי ועוצם ידי, בשבת אסור לעשות שום דבר. בשבת לא יוצאים לעבודה. ואומרים לנו, משבת מתברכים כולו יומין. זה הרי לא היה סיפור שהיה רק באמן. זה ככה תמיד. שבת, יש ברכת השבת מלפניה ומלאחריה, שלוש ימים לפני השבת, שלוש ימים אחרי השבת, זה כמו שיש אור לפני שהשם מזורחת, יש קצת אור אחרי שהשם מזורחת. כל השפע בא משבת. אותו דבר זה כתוב גם בנשמות, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני די לו בקו חרובים, לא כתוב, הרב חיים שמואלביץ' אמר פעם, לא כתוב שחנינא בני מתפרנס מקו חרובים, די לו קו חרובים. הוא לא צריך יותר. זאת אומרת, חנינא בני קשור עם היד המעלה. דרך הקו חרובים רואה את אותו אלוקים כמו דרך, לא יודע מה. הדברים הכי עשירים והכי חרובים היה מאכל עיזים כמעט. כן? אז כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. מה המשמעות של זה? זה כמו שיש שבת. שפת אמת אומר את זה בהקשר אחר, בתורה אחרת. כמו שיש שבת בשבוע, בציר הזמן, אז יש יום שבו כולנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא. אותו דבר בנפש, יש העולם שנה נפש. אז בשנה זה השבת, בעולם זה מקום המקדש, ששם ראו דברים שלמעלה מהטבע, 10 ניסים נעשו לאבותינו. ובנפש זה רבי חנינא בן דוסא, זה הצדיק. הוא, יש לו את היישוב הדעת, הוא לא מתבלבל. וכשהוא לא מתבלבל, אם אנחנו מאמינים שלפחות יש אחד שלא מתבלבל, אז גם אנחנו מפסיקים להתבלבל. אם אנחנו אומרים כל האדם כוזב, אז אנחנו גם מחזבים. אבל כתוב שם, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אבל אם בן אדם יש לו יישוב הדעת, אז הוא יגיד, יכול להיות שכל האדם כוזב, אבל אחד לא. לפחות אחד לא כוזב. ואם יש אחד לא כוזב וכל ישראל הם קומה אחת שלמה, אז כמו שאומרים, הראש הוא מחוץ למים. אם הראש מחוץ למים, אז הכל בסדר. אז בסוף כולם יצאו מחוץ למים. על זה כתוב, ואת זה חזל רמזו לנו גם בעניין הפרנסה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו. אז רואים שהפרנסה זה בא ממקום מאוד גבוה. למה נותנים לנו את זה דרך הפרנסה? אני לא יודע. עד כאן אמרתי דברים שכתובים. עכשיו זה צריך לחשוב לבד. יכול להיות שזה לאו דווקא דרך הפרנסה. מסבירים לנו את זה בפרנסה, מזה אנחנו צריכים להסיק שזה נותנים לנו דרך כל נשימה או נשימה. בכל דבר יש את שתי הידיים, וצריך לאחד אותם ולדעת את שניהם. וזה יכול להיות. אפשר להגיד אחרת גם, לא משנה, אבל על כל פנים, הנקודה היא, זה קשור עם הקטע השני שלמדנו, הקטע שלמדנו לפני שבועיים, זה הקטע השני של, של הפרשה. הוא שואל למה צריך להיות כתוב כל הסיפורים של הקדר לעומר ואבי מלך ומלא אברהם יצחק ויעקב, בסדר, כל הסיפורים של בראשית שם, כל מי עוד היה שם לוט, ו... יש שם המון טיפוסים לא סימפטיים כל כך, כל הרשימות הארוכות של ישמעאל ושל עשיו. מה זה? על זה, זה, על זה, על זה רש"י אומר, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? על כל הרשימות הארוכות של עשיו ושל ישמעאל? לא מובן כל כך. השפת אמת אומר שהרצון של הקדוש ברוך הוא זה לחבר את העשייה אל החוכמה. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, את העשייה, ואת זה לחבר לתורה, שזה יהיה כתוב בתורה. לפי הקושיה של רש"י, אז היה צריך להיות כתוב כל זה באיזה מגילה צדדית, כאילו, בספרים חיצוניים. היה איזה מגילת בראשית כזאת, ששם היה אמור להיות כל הדברים האלה. והתורה הייתה מתחילה מהחודש הזה לכם. זה לפי הקושיה של רש"י. שפת אמת אומר שהתשובה היא, זה נקרא כוח מעשיו יגיד להם לתת נחלת גויים. כל הדברים שקשורים בספירת המלכות, ארץ ישראל, חיי היום יום, מה עוד היה לנו, תורה שבעל פה הוא הזכיר, מי שזוכר, הוא דיבר על תורה שבעל פה. כל, ותורה שבעל פה תלויה בנו, אם אנחנו לא נעביר אותה הלאה, תורה שבכתב מונחת בארון, אבל תורה, כל תורה שבעל פה, באיזה רמה שזה לא יהיה, אם זה לא יעבור, לא ימשיך לעבור בעל פה, אז התורה שבכתב תהפוך להיות כתב חרטומים שאף אחד לא ידע לקרוא אותה. א' ב' זה תורה שבעל פה. איך לומדים א' ב' מן הכתב? זאת אומרת, יש לנו אחריות על העברת התורה הלאה. גם בדורות שלנו, וכל שכן לפני שנכתבה תורה שבעל פה. אז כל זה צריך לחבר את הכל עם תורה שבכתב. עכשיו, יש בזה שני אופנים. יש אופן אחד שהעולם לא מבלבל אותנו, ושאנחנו לא מתפתים, ושאנחנו לא טוענים שבעולם שלנו אי אפשר לקיים מצוות וכל זה, כמו הנחש שאמר, תראו כמה זה נחמד, איך אתם יכולים להגיד שזה רע? השם ברא את זה נחמד. אז היה צריך להגיד לו, לנו יש בחירה מסוג אחר, לא בין נחמד ללא נחמד, אלא בין מה שהשם נתן לנו, מה שהשם מרשה לנו. הם לא אמרו את זה והם קלקלו, אבל על כל פנים, לפי הפשט, זה כוח מעשיו יגיד לעמו ברמה מסוימת אחת. אבל יש עוד רמה של כוח מעשיו יגיד לעמו, שזה לא רק שהעולם לא יבלבל אותנו, אלא שנוכל לקחת את העולם ולבנות ממנו משכן. בספר התניא הוא כותב שאם ישראל לא היו עושים את העגל, שזה חזרה כללית על חטא עץ הדעת, על פי קבלה, אם לא היו עושים את העגל, לא היה צריך לבנות משכן. האוהל של כל יהודי היה הופך להיות משכן. וכל כלי הבית היו קדושים. כי היהודי הוא המשכן. ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. רק היות שחטאו בעגל, אז הם כבר לא זכו יותר, אז היה צריך מקום מיוחד. והעניין הזה, יש באיזשהו אופן, באיזשהו אופן יש לנו את זה בעבודה שלנו, ביום יום, שלקחת את ענייני העולם ולהפוך אותם, איך אומרים, שבבית יהודי גם הכפית והמזלג יהיה להם איזושהי קדושה, לא רק החומש והסידור. וזה עבודה יותר עמוקה, זה עבודה כפולה ומכופלת. אבל כל זה אנחנו מקבלים את הכוח מהתורה, ודווקא מהסיפורים האלה, זאת אומרת שאם נכנס לנו לחיים איזשהו גדר לעומר, כן, או איזשהו אבי מלך, או איזה מישהו, שבמקום שזה יתבלבל אותנו, שזה יחזק אותנו. וזה, דיברנו על זה כמה פעמים, שהיצר הרע נועד להזכיר את הבן אדם את הנוכחות של השם. זוכרים שדיברנו על זה? מי זוכר שדיברנו על זה? את זוכרת? מי עוד זוכר? הוא מביא את זה, המאור עיניים, הרבי פיאסצנה מביא את זה, המאור עיניים, וכולם מביאים את זה מהבעל שם טוב. יהודי הולך ברחוב, הוא לא חושב על כלום, אין דבר כזה. הוא חושב, אני לא יודע, תשאל אותו כבר שתי דקות, מה חשבת לפני שתי דקות, הוא לא ידע להגיד. אבל את השם הוא שכח. מגיע מולו בדיוק משהו שאסור להסתכל על זה. באותו רגע הוא ככה, הוא מתעשת, הוא מוריד את העיניים. מה הוא עשה עכשיו? הוא נזכר בהשם. אז למה הדבר הזה הגיע? לא הגיע כדי להחטיא אותו, זה הגיע כדי להזכיר אותו את השם. רק הוא לא מבין. אז הוא חושב שזה הגיע בשביל להחטיא אותו. סיפרתי לכם את הסיפור עם הצלחות, זוכרים? ילד עוזר להוריד בשבת מהשולחן, הוא לוקח רמש צלחות חרסינה. אומרים לו, דיר בלק, אתה תפיל. אז הוא הולך הצידה ומפיל את זה, ואומר, אמרו לי. אנחנו מהיצר הרע, אנחנו מתנהגים אותו דבר. הקדוש ברוך הוא שלח לנו מישהו שיגיד לנו, אתה רואה, עוד מעט תסתכל על דברים כאלה. אז אנחנו הולכים ומסתכלים. אז זהו, אז זה ביום יום. ממילא, אז כל דבר, אפילו גדר לעומר, אפילו נבוכדנצר, לא משנה איך שנקרא לו, כולם צריך להפוך אותם אל הקודש. עכשיו, בציר הזמן, אז מקבלים את הכוח הזה מהשבת, וכל השבוע יש לנו את הכוח לעשות את העבודה הזאת. כל אחד איך שהוא יכול, וכל אחד יש את הבלבולים שלו, בזה אי אפשר להביא אפילו דוגמאות, כי זה בלי סוף. זה פחות או יותר הקטע הזה, השלמה של הקטע הזה. עכשיו יש עוד קטע על שבת, זה פרשת בראשית. בזוהר הקדוש כתוב ששבת בתיקוני זוהר. כתוב בתיקוני זוהר פעמיים, שהשבת בראשית זה צירוף של ירי שבת. כל התיקוני זוהר צירופים של בראשית, יש 70 צירופים, יכול להיות יותר מ-70. אבל 70 צירופים הזוהר הקדוש מפרש. ואחד מהצירופים זה ירי שבת. שפת אמת אומר במקום אחר, לפי הפשט, שירי שבת זה שיהודי שומר על עצמו כל השבוע, כי הוא ירא, אם הוא לא ישמור על עצמו, איזה מין שבת יהיה לו. זה הירי שבת, לפי הפשט. בשבת בן אדם מקבל השגות יותר עליונות, הלב נפתח לו. אם הוא יקלקל במשך השבוע, מי יודע איזה שבת הוא יקבל, אז הוא ירא שבת. זה האופן שהוא מסביר בדרך כלל, אבל כאן יש לו מהלך ארוך על זה. מה זה ירא שבת? מה העניין זה לבראשית? אך זה פירוש בראשית ברא. שימו לב לשני המילים האלה. מה קורה במילה השנייה? בראשית ברא, שימו לב לאותיות. המילה השנייה חוזרת על חצי מהמילה הראשונה. עוד פעם בית ראש א', יש בזה משהו. שיהיה כל הבריאה דבוקה בכוח הראשית והתחלת השורש, שהיא נקודה מהשם יתברך שנותנת חיים והוויה לכל הנבראים.
סליחה, רגע,
מכאן
יש
דבר בדפים שיש. מה? אצלכם זה עימוד אחר. זהו, נגמר הדפים.
לא, מה שהבאתי עכשיו זה מתחיל.
זה מתחיל פה. אוקיי. בעניין של איך לקרוא לקדוש ברוך הוא. אז יש לנו כינויים, שהכינויים זה כמו שאומרים צדיק השם בכל דרכיו, חסיד בכל מעשיו, כתוב וגם הוא חכם, שם זה כתוב לכיוון לא כל כך סימפטי, אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא מכונה בתנ״ך עם כל מיני כינויים. אנחנו בתפילה מכנים אותו אבינו ומלכנו, כל מיני כינויים. זה רמה אחת של כינויים. יש רמה אחרת של שמות, כמו שם הוויה, שם אלוקים, א' ל' זה שם, צבאות זה שם, א' ק' י' ק' זה שם, ש' ד' י' זה שם. כל זה נקרא צבאות. אם מוחקים את זה, זה עבירה גדולה. את הכינויים, את המילה צדיק מותר למחוק, אפילו מפסוק שמדובר על אודות הקדוש ברוך הוא, שכתוב צדיק השם בכל דרכיו, מותים, זה לא כתוב יפה, אני יכול למחוק את זה ולכתוב את זה יותר יפה. אבל את השמות, אפילו אם אני רוצה לתקן אותם, אני צריך להיזהר לא למחוק. אני יכול להוסיף טיפה דיו, אבל למחוק אסור. למחוק שם זה כמו לשבור את המזבח, כמו לשבור את בית המקדש. אסור לא למחוק שם. יש בזה קדושה עליונה. שם הוויה הוא מיוחד מכל השמות שאנחנו גם לא מבטאים אותו. ביטאו אותו רק הכהנים בבית המקדש, אנחנו לא מבטאים אותו. ואחרי ככלות הכל, אנחנו אומרים שכל השמות וכל המידות וכל הכינויים הם לא מדויקים עד הסוף. כי אי אפשר, איך כתוב בזוהר, אנוכי מי שאנוכי, זה לא יתרמיז בשום אות ובשום קוץ. יש את האותיות של השמות, ויש על האותיות יש קוצים, איך שזה כתוב בספר תורה. על היוד יש שפיץ, בצד שמאל של היוד יש שפיץ שמראה כלפי מעלה. זה כאילו, זה כמו, הוא מראה כיוון למשהו שאתה מסתכל למעלה, אתה לא רואה כלום. בשורה מעל זה לא כתוב שום דבר. אבל זה כמו כיוון כלפי מעלה, זה כיוון לנעלם. זה מראה על הנעלם. אבל גם בזה, זה לא מספיק רמז על הקדוש ברוך הוא. זה לא מספיק מופשט כדי שיוכלו לרמז את הקדוש ברוך הוא בזה. יש אבל מילה אחת שהיא לא, מצד אחד היא לא אומרת לנו הרבה, אנחנו לא מבינים אותה, אבל מצד שני היא מיוחדת אך ורק לקדוש ברוך הוא, למרות שהיא לא שם והיא גם לא משתמשים בה הרבה ככינוי, לפעמים. מה זה העניין הזה? העניין, זה המילה בורא. כשאתה אומר בורא, כשאתה אומר רחמן, אתה לא יודע על מי מדובר, אתה צריך להסתכל מה ההקשר. אפילו אם אתה כותב אבא רחמן, אתה יכול לכתוב את זה לאבא שלך. בהחלט. אבל אם, ואם אתה כותב חסיד וצדיק, ואתה כותב מלך, ואתה כותב... כל הכינויים, אתה לא יודע למי מדובר. זה לא מוגדר. וגם כשאתה כותב אלוקים, אז בתנך זה יכול להיות שופט. אתה כותב הוויה, אז אתה יודע שמדובר על הקדוש ברוך הוא, אבל איזה הוויה הוא, אתה לא יודע. אתה רק יודע שהוא קיים. הרמ"א כותב, שם הוויה אין לו פירוש כלל. הפירוש היחיד שאתה יודע זה שהוא קיים, מעבר לזה אתה לא יודע כלום. איך הוא קיים? אתה יכול לטעות ולחשוב שהוא קיים כמו אנחנו, באיזשהו אופן, או בצורה יותר רוחנית. המילה בורא היא מערערת את כל המוסכמות. את כל המוסכמות. מה זה לברוא? מה זה לברוא? לברוא זה ששתיים ועוד שתיים יכול להיות אלף. בדיוק אותו דבר. מה קרה עם כל ה-996 הנוספים? ברור אותה, מה השאלה? על מה המתמטיקה מבוססת? על זה ששום דבר לא נברא. יש לך 2 ועוד 2, זה יהיה רק 4, כי איך, מה קרה פה? לא יכול להיות עוד משהו. בעלי חיים מולידים וזה, אבל יש את חוק שימור החומר, שמספר המולקולות בכדור הארץ ישאר תמיד אותו דבר. זה רק משנה באיזה מצב צבירה הוא נמצא. הוא יכול להיראות, יכול לראות מים וקרח ועדים ועשב ופרה, יכול לראות בכל מיני צורות, אבל הוא תמיד נשאר אותו דבר. בריאה זה דבר שמראה לנו משהו שהוא מעבר לא רק למציאות הגשמית. הוא מראה לנו שהוא מעבר להיגיון ומעבר לחוקיות לגמרי. בכל זמן שאנחנו מדברים על מציאות שהאנטיתזה שלה זה היעדר המציאות, אז אנחנו לא יכולים לדבר על בריאה. יש כן ויש לא, וזהו. כשמדברים על בורא, מדברים על מישהו שכן ולא אצלו, הוא מטייל ביניהם. זה דבר שהשכל לא מבין. וזה רק האלוקים בעצמו. אף מדרגה הכי עליונה לא יכולה להראות דבר כזה. עכשיו, פה שמדובר על בראשית, מדובר כבר על התהוות של זמן. המילה הראשונה בתנך זה מילת הזמן. הדבר הראשון שנברא זה הזמן. כי בלי זמן לא יכול להתרחש שום דבר. אז נברא הזמן, ואיך שנברא משהו, מיד מחזירים אותנו לחצי הראשון של המילה ואומרים, ברא. זאת אומרת, תדע לך שבעצם, הרי בעצם מדובר כאן על משהו שאתה לא מבין אותו. הרי יש תמיד שאלה, בעצם המילה הראשונה הייתה צריכה להיות שמו של הקדוש ברוך הוא. אלוקים, ברא, עולם ומלואו, ככה היה צריך להופיע. מה זה? בראשית, ברא אלוקים. למה להתחיל מהעולם? למה לא להתחיל לפי סדר? כאן הוא אומר, כל שם שתתחיל איתו, כל שם שתתחיל איתו, זה לא מבטא את העומק של ההוויה האלוקית. אבל כשאתה מתחיל עם המילה ברא, זה כן. אז האותיות הראשונות בתורה זה בית ריש א', זה ברא. רק אי אפשר להתחיל עם ברא בראשית, כי לפי הפשט לא כתוב מי. אז בשביל זה כתוב אחר כך אלוקים. אלוקים, בראשית ברא אלוקים, אבל התורה לא מתחילה עם המילה אלוקים, כי אלוקים זה כבר ציור שאפשר להבין אותו. אלוקים זה כבר, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא מתי שהוא לובש כובע של שופט. אבל הברא זה דבר שהוא, אז אי אפשר להכניס אותו במפורש בהתחלה, אבל אפשר להכניס אותו ברמז בתחילת המילה. עדיין לא תירצנו את הכל, כי היה יכול להיות כתוב הבורא ברא בראשית. הבורא ברא בראשית הכל את כך וכך וכך. עדיין, יש עוד מקום לשאלה, ויש, זה כתוב פה בקטע הקודם הקודם שקראנו, שיש איזה עניין שהתורה תתחיל בבית דווקא. אז זה כנראה בגלל זה. אך זה פירוש בראשית ברא. שיהיה כל הבריאה דבוקה בכוח הראשית. זה המשמעות, לספר לנו את כוח הראשית, וכוח הראשית זה הנקודה שהיא לגמרי מעבר. דווקא הבריאה, כשאתה מסתכל על אבן, אתה רואה את הפלא הכי גדול. זה לא משנה מה אתה רואה, אם אתה רואה אבן או שאתה רואה מלאך. כל מה שאתה רואה, אתה רואה את הפלא הכי גדול. מסתכל על עצמך, אתה רואה את הפלא הכי גדול. כל הבריאה צריכה להיות דבוקה בכוח הראשית בהתחלת השורש היא נקודה מהשם יתברך שנותנת חיים והוויה לכל הנבראים. זה החידוש, המילה הוויה. המילה חיים זה פחות, יותר שגרתי, אנחנו יותר מכירים את זה. כשאנחנו גוף, השם נותן בנו נשמה. הוא מוסיף, נותן הוויה, עצם הקיום. והוא בחינת שבת. השורש הזה מתגלה בשבת, כי בו שבת מכל מלאכתו. מה המשמעות שבת? כי שבת, שבת מחזיר כל הבריאה לשורשו, שהוא רצונו יתברך. השורש של הרעיון הזה זה בתורה אור של בעל התניא. שם כתוב שמתי שבן אדם נח, אז הכוחות, נגיד אדם עובד עם הידיים. אז הכוח שלו נמצא בידיים, הוא מפעיל את הידיים, הוא מוציא כוח דרך הידיים. וכשהוא נח, אז הכוח מתחדש מהמקור, מהנפש. ועם הידיים הוא מפסיק להוציא כוח. את הכוח שהוא עדיין יכול להוציא עם הידיים, שנשאר לו עוד, הכוח הזה עכשיו חוזר לנפש, ובנפש זה לא נראה כמו כוח של תנועה. בנפש זה נראה משהו הרבה יותר מופשט. אבל דווקא שם הוא מתחדש. כמו שאמרנו קודם, שדווקא בשבת שלא ירד מן, משם המן ירד כל השבוע. זה אותו דבר. דווקא שם, איפה שזה לא תנועה, שם זה יכול להתחדש מחדש. שם זה יחסית, זה אינסופי. אז אותו דבר בבריאה, זה הוא מסביר על ויכולו, על כיבו שבת מכל מלאכתו, שבשבת הכל עולה ונכלל בשורש. עכשיו, איפה אנחנו? אנחנו לא רואים שהכל עולה ונכלל בשורש. יהיו צדיקים שראו שמכנסת שבת, התחלף לה הצבע של השמיים, התחלף אצלם. ראו דברים כאלה, אנחנו לא רואים. מה אנחנו כן רואים? אנחנו רואים, אם נסתכל עמוק בנפש, אז בשבת יש לנו הזדמנות לחוות דברים שבמשך השבוע אנחנו לא יכולים לקבל אותם. אבל בן אדם, זהו, אנחנו בעולם הבחירה, למרות שהשבת היא שייכת לה לעתיד לבוא. אבל בינתיים, איך שהשבת מופיעה אצלנו, זה חלק מהחיים שלנו. אז נותנים לנו את ההזדמנות שעם עבודה יותר קלה אפשר להשיג יותר דברים. ואפשר להשיג את הקשר עם השורש הראשון. אשר ברא לעשות, כתוב כבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? פירוש שנתן השם יתברך כוח בנבראים לפעול כל דבר פעולתו. אש לשרוף ואילן לצמוח וגם בבעלי חיים להיות לו הבחירה לעשות כרצונו. זה נכון, באמת יש לך כוח ואתה עצמאי ואתה יכול, זה לא שאתה לא יכול, אבל עם כל זה היה מכוון שידע כל פעול כי הוא יתברך הנותן לו הכוח אף שעושה מעצמו כגרזן ביד החוצף. זה ממש, זה קשה להבין, קשה להכיל את זה בנפש, שתי הקצוות. זה סתירה מיני ובי. צד אחד אני מרגיש שאני עושה ואני בחרתי, והתורה אומרת שזה אמת, הוא בחרת בחיים. מצד שני, לוחשים לי באוזן, אבל באמת השם עושה, לא אתה עושה. אתה לא יכול לעשות כלום, מה אתה יכול לעשות? וזה גם כתוב בפסוקים. באותו תנך שכתוב, ובחרת בחיים, כתוב מי הקדימני ואשלם לו. מה זה מי הקדימני ואשלם לו? זה פסוק באיוב. כאילו, מה בן אדם רוצה? מה הוא עשה? הוא עשה, היה לו כוח לעשות? הוא עשה לפני שאני נתתי לו כוחות? מי הקדימני? אם הוא עשה לפני שאני נתתי לו כוחות, אני חייב לשלם לו. אבל הוא עשה אחרי שנתתי לו כוחות. הוא השתמש עם הכוח שלי, מה הוא רוצה? אז, וזה נקודה לא כל כך ברורה, ויש לנו את זה רק בבחינת אמונה, אבל יש בכל אופן, יש איזה נקודה, מהו, איזה חופש יש לנו כן?
רגע, הפסוק של מי קדימני והשלם, הוא לא מחייב ידיעה.
לא, לא, הוא אומר שהוא מחייב התבטלות. הוא מחייב להגיד תודה על כל דבר שאתה עשית. לא על כל דבר שמישהו הביא לך, אלא על כל דבר שאתה עשית. עבדת 8 שעות בשמש, עכשיו צומח יבול, אז אתה צריך להגיד תודה לא רק על היבול, אלא גם על זה שהצלחת לעבוד 8 שעות בשמש. זה הפשט של הפסוק. בכל אופן, הנקודה של הידיעה נמצאת פה, במקיף, כמו שאומרים. אם השם עושה הכל, אז מה עם העבירות? כשאתה יושב עם בני נוער, תמיד זה קופץ ראשון, השאלה הזאת. אבל שם טוב אומר, זה נמצא בסוף כתר שם טוב. אם תדפדפו את הספר מהסוף להתחלה, תמצאו את זה. זה ממש בדפים האחרונים של הספר. הוא אומר ככה, במקום לשים את הידיעה ואת הבחירה עם הבן אדם באמצע וכאילו להתבלבל, אז הבעל שם טוב לוקח ושם את הבחירה למטה, איפה שהאדם, מצייר בצורה סכמטית, הוא מצייר ככה, את מה שהשם יודע בצד אחד ואת מה שהשם רוצה בצד אחר. הוא אומר, השם יודע שאתה תעשה כך וכך, לרצות הוא רוצה שתעשה אחרת, ואתה יושב באמצע למטה ויש לך בחירה אם ללכת עם מה שהוא יודע או אם ללכת עם מה שהוא רוצה. ככה, ככה אומר הבעל שם טוב. זו הסתכלות אחרת על כל הוא משנה את כל את כל המארג, את השאלה הוא משנה. להגיד שאנחנו מבינים את זה, זה לא אמירה לוגית, אי אפשר להבין את זה. אבל מה שכן, אפשר ללכת עם זה. אם בן אדם מבולבל, אם הוא יזכור את הדיבור הזה של הבעל שם טוב, אז הוא יוכל, יש לו במה להחזיק.
מה זה אומר מה שהשם יודע שנעשה? מה זה אומר מה שהשם יודע שנעשה? למה זה נפרד ממה שהוא רוצה שנעשה?
כי מה שהוא רוצה הוא גילה בתורה. וזה מה שהוא נתן לי, הוא אמר לי שאני אשמור שבת. הוא יודע שבשבת אני אדליק את האופנוע ואני אסע לים. אבל הוא כתב לי בספר תורה שבשבת אסור לעשות את זה. אז והוא נותן לי עכשיו את האפשרות אם ללכת עם מה שהוא כתב בתורה או מה שהוא יודע שאני אעשה. ויש לי את האפשרות, יש לי את האפשרות לעשות לא את מה שהוא יודע אלא את מה שהוא כתב. זה היופי שיש פה. זה פלא גדול.
אז
למה שאומרים
שמה שהוא יודע, אם יש לי אפשרות לא לעשות את מה שהוא יודע.
אז מה המשמעות שהוא יודע? בשביל זה אמרתי שאני לא מבין את זה. אבל על כל פנים, מבחינה מעשית, מבחינת הרגש, מבחינת הנפש, שהבן אדם לא יחשוב שכשהוא מתעקש לבחור, הוא הולך נגד השם. יש לנו מין חלק דתי פרימיטיבי בנפש, שאומר לנו להיות פטליסט. יודעים מה זה פטליסטים? הבדואים בסיני, כשהיה בזמנו, כשהיה סופת חול, אז הם היו, היה להם שינלים כאלה. יודעים מה זה? מעילים גדולים כאלה, כבדים. היו לכם זה תמיד, קיץ חורף, זה היה משהו. היו מתכסים עם השינל על הראש ונשכבים על הארץ. אם לא יהיה מספיק חול שיקבור אותם, אז בסדר, אז הם יקומו. אי אפשר לנשום את זה, אז אם היא יכול שיקבור אותם, אז יקבור אותם. מכתוב. זה פטליזם. יש לנו נקודה פרימיטיבית כזאת בנפש, שמסתכלת על הכל, שאם אני לא פטליסט, אז אני אפיקורס. יש נקודה כזאת. והבעל שם טוב בא להוציא אותנו מהנקודה הזאת. הוא מותר לך להיות עצמאי בתוך החצר האחורית של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שתהיה עצמאי. ואתה יכול או-או, אתה יכול או ללכת עם מה שהוא רוצה, או ללכת עם מה שהוא יודע. זהו, בלי להבין, אבל זה מחזק, זה מחזק מאוד.
מה שזה אומר זה שבכל מקרה אתה נשאר עם הקדוש ברוך הוא.
כן, כן. האמת שהיא כך, האמת שלא ידח ממנו נידח. אבל הנקודה היא שכל זמן שעוד לא, כל זמן שעוד לא חטאתי, אני צריך ללכת עם מה שכתוב בתורה. ומה שהקדוש ברוך הוא יודע אודותיי, זה לא צריך לעניין אותי. מה יהיה עם הידיעה שלו? זה לא הפרויקט שלי. הוא יסתדר. אחרי שבחרתי, אז יש לי שתי אפשרויות, זו שאלה חשובה. יש לי שתי אפשרויות להכות על חטא. יש אפשרות אחת להכות על חטא, מה יהיה איתי? נכון? מה יהיה איתי? אני כל הזמן חוטא, מה יהיה איתי? יש אפשרות אחרת להכות על חטא אחר. מה יהיה עם כבוד השם בעולם? מה יהיה עם, עם הגזרה שלי שאני אחראי עליה, ששם אני צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה יהיה עם זה? מה יהיה עם העולם כולו? לא מה יהיה איתי. זה שני סוגי מוחין. יש מוחין בקטנות, יש מוחין בגדלות. כל מה שבן אדם חי, עוד מותר לו לחשוב מה יהיה איתי. כשבן אדם הולך להיפטר מן העולם, אז זה הניסיון שלו. אם הוא ממשיך לחשוב מה יהיה איתי, רגע לפני שמתים, תזכרו את זה. או שהוא מתחיל לחשוב מה יהיה עם כבוד שמיים. עכשיו נגמר כל הסיפור הזה, אתה מפסיק להיות עצמאי כזה, אתה עובר לעולם של הידיעה. תחשוב לפחות על הנחת רוח של, לפחות עכשיו. האמת שאם בן אדם שוכח את זה, ברגע האחרון אי אפשר לבוא אליו בטענות, כי הוא לא תרגל את זה אף פעם. אבל אם בן אדם, כל פעם שהוא גומר פרק בחיים, הוא לוקח לעצמו להסתכל על זה כעל מוות חלקי. מוות זה גם תום. אם תום הפרק, הוא מסתכל, או אם תום כל יום, במקום לעשות חשבון נפש של מה יהיה איתי, הוא עושה חשבון נפש, מה יהיה עם כבוד שמיים, אז יש לו סיכוי, כשהוא צריך למסור, להשלים את נשמתו לבוראו, גם אז הוא יחשוב על זה. זה עבודה גדולה, זה ניסיון. הניסיון האחרון של האדם זה זה. וזה שבת. יש עניין גדול, מי ש... נפטר מן העולם ביום שישי אחר הצהריים או בשבת, כי זה לא דווקא בתאריך. להיפטר בשבת זה להיפטר עם תודעה כזאת שמה שכן אכפת לי זה רצון השם שלא יתקיים, לא אני.
אני רציתי לשאול, אם בן אדם בוחר ברצונו להיות בן השם, אז יש את הסכנה שהוא יגיד כוחי בוא
נכון, צריך. נכון, נכון,
אז
נכון.
אז הוא לא בחר או כן בחר? אז
לא,
מה
זה? נכון, נכון, נכון. וזהו, זה את מחזירה אותנו למה שכתוב כאן. אם לא היה לנו את השבת, זאת הייתה בעיה. זאת הייתה בעיה שלא היינו יכולים לפתור אותה. היינו תמיד מתנדדים בין עולמות של קליפות לבין עולם האסילות עם ביטול גמור. בגלל שיש לנו את השבת, אז זרקו לנו כאילו איזה תבלין. כתוב בגמרא שהשבת זה התבלין. שבת זה תבלין, כך כתוב בגמרא, זה פלא. נתנו לנו איזה תבלין, לתוך הצלחת שלנו, הכניסו לנו תבלין. זאת אומרת, לתוך החיים הנפרדים שלנו, שאנחנו קיימים, ואנחנו ניצחתי את היצר, כמו שאומרים. לתוך זה הכניסו לנו איזה פירור של תודעה, שעמוק בפנים אנחנו מרגישים שהכל בא מהשם. רק זה הכוח של השבת, בשביל זה כתוב על זה שמתנה טובה יש לי בבית גנזי. זה לא סתם איזה עוד, ושבת שמה דקות שבריחו, ושבת שקולה כנגד כל התורה כולה, והמחלל שבתות כאילו עובד עבודה זרה. כל זה, הכל מרמז על אותו נקודה. עכשיו אנחנו מתקרבים להבין מה זה יראי שבת. אנחנו יראים הקדוש ברוך הוא, השבת מזכירה לנו אותו, כן?
האם רצון השם כולו כתוב בתורה?
רצון השם שלא כתוב בתורה?
כולו, האם כל רצון השם כתוב בתורה?
כולו יכול להיות, אני לא יודע, למה? כל מה שרצון כל מה שהשם רוצה מבני אדם, מבני אברהם יצחק ויעקב, מיהודים, אבל יש דברים שהשם רוצה ולא כתוב. לא. לכל נברא יש שורש בתורה. אבל יכול להיות, אני לא יודע. פשטות, פשטות כתוב, הסתכל באורייתא או בר העלמא. זאת אומרת, מה ששם רוצה מדובי הקוטב, גם כתוב בתורה באיזשהו אופן. אבל זה, אם תמצאי אחרת, זה לא יהיה לי קושיה. אבל לא יכול להיות שהשם רוצה משהו מהיהודי, וזה לא יהיה מרומז באיזשהו אופן בתורה.
הנתיבות שלום כותב את זה, בגלל זה אני
שומע. אני לא שומע.
הנתיבות שלום כותב את זה.
שמה?
שיש דברים שאדם צריך לחשוב.
את יודעת מה? בוא לא נדבר על טקסטים בעל פה. יש לך את הספר פה?
כן, לא, לא פה.
לא, אז תבואי אליי, תחי פרון, תסמני את השורות, תביא לי את זה שבוע הבא, תבואי 5 דקות קודם, נוכל לדבר על זה. וזה היה כל מכוון הבריאה רק לבחינת שבת. בליקוטי מהר"ן הוא כותב, גם בחלק ב', הוא כותב, כל העולם כולו נברא בשביל ישראל, וישראל נבראו בשביל השבת. שם לא כתוב פירוש, אבל כאן כתוב פירוש. כל מכוון הבריאה, זה כתוב ברש"י, שהכל בשביל ישראל, בשביל התורה. וכאן הוא מוסיף שהכל, הכל, הכל רק לבחינת שבת. וזה אומרים תכלית שמיים וארץ. בתפילה אנחנו אומרים, אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמיים וארץ. על מה מדובר שם? מהו תכלית מעשה שמיים וארץ? היום השביעי, פשטות. וזה לא שכתב רש"י ז"ל, היה העולם חסר מנוחה. שהיא השבה. וחזרת הכל לשורשו, ונשלם בשבת עיקר הרצון בבריאה. כתוב שהעולם עד שבת, לא אכנס לזה יותר מדי עכשיו, דיברנו על זה פעמים קודמות, העולם עד שבת היה חסר משהו, למרות שהכל נברא, אבל המנוחה הייתה חסרה, וכשבאה שבת באה המנוחה, אז בפשטות מתכוונים שהמנוחה של בני אדם הייתה חסרה. בשבת נברא הערך של המנוחה. אבל כאן הוא מסביר שכביכול אצל הקדוש ברוך הוא, כל השבוע הכוחות זרמו אל הבריאה, בשבת הכוחות חזרו חזרה ונשאבו לשורש. זה המנוחה. מנוחה זה שיש, זוכרים את שתי הידיים שלמדנו עליהם קודם? מי שהיה בהתחלה. אז בשבת, איזה יד גוברת? היד שמעלה כלפי מעלה. היא מזכירה לנו את השורש. וזה ירי שבת, להיות בכל דבר היראה מונח על פי האדם. איך כתוב אצלכם? פני האדם או פי האדם? עין פי, זה כנראה טעות, תיארתי לעצמי שזה הסיפור. על פני האדם צריך להיות. אצלי כתוב על פי האדם. פתחו את הראשי תיבות לא נכון. להיות בכל דבר היראה מונחת על פני האדם, על ידי נקודה פנימית שנקראת שבת, שהיא עיקר החיות. הוא ירא מהקדוש ברוך הוא על ידי זה שהשבת מזכירה לו אותו. עכשיו, באיזה אופן השבת מזכירה את הקדוש ברוך הוא? אז על זה הוא דיבר את כל האריכות. כי אפשר להגיד סתם ככה, השבת מזכירה את הקדוש ברוך הוא. לא צריך בשביל זה ללמוד שפת אמת. אבל השבת מזכירה את הקדוש ברוך הוא באופן מאוד ייחודי. היא גורמת לבן אדם שאפילו מתישהו בשיא העשייה, בתוך, איך קוראים לזה, מין רצף של עשייה עם התלהבות, עם זה, יש תמיד איזו נקודה בקרבו שזוכרת שבעצם הוא לא עושה כלום, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ואת הכוח הזה, זה כוח מאוד מיוחד. אם ישאלו, יחלקו שאלונים וישאלו אם אתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, אז כולנו נכתוב מיד כן. אבל זה לא העניין. העניין הוא שבאמצע המתח, באמצע השמחה, באמצע כל האנרגיה, באמצע כל הטירוף של העשייה, שישאר לנו איזו נקודה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, הבן אדם מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר. הבן אדם עושה, בונה, נוטע, זורע, חורש, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וזה הכוח של השבת. זה על ידי הנקודה הפנימית שנקראת שבת, שהיא עיקר החיות. וזה שאומרים זכר למעשה בראשית, גם כן בתפילה, שהיא זיכרון לבחינת ראשית. שיש גם בבחינת העשייה. זה כאילו שהיה כתוב לזכר שבמעשה יש בראשית. ככה הוא מסביר את זכר למעשה בראשית. לתת למעשה בראשית את הזכר של הבראשית, שהוא זיכרון לבחינת ראשית, שיש גם בבחינת העשייה גם כן להיות דבוק ובטל לכוח הפועל שנקרא ראשית כנזכר לעת. יש כאן איזו הדרגתיות, כי למדנו את הרעיון קודם, אבל אחרת. זאת אומרת, כשאנחנו ניגשים לעולם העשייה, כוח מעשה ונחלת גויים, נכנסים לעולם העשייה, יש לנו שלוש עבודות. יש עבודה אחת שזה לא יבלבל אותנו, ושלא לא נתפתה, כמו עם הנחש, הנחש הזה יש לו אלף שמות, והוא מופיע באלף תקופות היסטוריות, וכל יום הוא מופיע. ויש אופן אחד שהוא לא יבלבל אותנו, אופן שני שנוכל להשתמש בכל ענייני העולם לשם שמיים, זה האופן השני, ואת שני האופנים האלה הוא דיבר בקטע השני של הפרשה. ואז הבן אדם זוכה להכיר את כוח השם בבריאה, אם הוא עושה את כל מעשיו לשם שמיים, מתגלה לו משהו, איזו רובד קצת למעלה מהטבע שיש בבריאה. ויש עוד אופן, מה שהוא אומר כאן, שלא רק שהוא עושה את הכל לשם שמיים, אלא שהוא זוכר שבעצם לא הוא עושה. ביחד עם כל האחריות שהוא לוקח על עצמו, בעצם זה לא הוא. זה דרגה הרבה יותר גבוהה. ואת כל העניינים האלה מקבלים משבת. זאת אומרת שבשבת הכל כלול. אפשר, כל אחד לפי העניין שלו, כל אחד לפי המדרגה, איפה שהוא נמצא. יהודי אחד מקבל מהשבת את הכוח לא להתבלבל כל השבוע, יהודי אחר מקבל מהשבת את הכוח לעשות את הכל לשם שמיים, לא רק לא להתבלבל. יהודי אחר מקבל את הכוח לדעת שהוא לא עושה בכלל, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה פחות או יותר. שאני אעזור, שיהיה לנו שבת טובה.